בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לצופים שבבית. אנחנו נעסוק בשני נושאים, אולי יותר לפי הזמן, בפרשה הראשונה של בעלותך את הנרות. ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. אז על הפסוק ויעש כן אהרון, אומר רש"י, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אני לא מבין את השבח הזה, מה זה שלא שינה? מה פתאום שהוא ישנה? יש לו מצווה, בעלותך את הנרות, למה שהוא ישנה? מה החידוש? ויעש כן אהרון, שלוש מילים בתורה, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, וכי עליה לדעת שהוא שינה, כל אחד מהיושבים כאן במכון מאיר, ייתנו לו מצווה, יעשה אותה. מה זה שבחו שלא שינה? מה? מה שלא שינה? אבל נתבונן קודם כל במהות המצווה של בעלותך את הנרות. מהי המצווה? מהי המצווה? רש"י מפרש במקום שלמה נסמכה פרשת המנורה לחנוכת הנשיאים, כשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם לא הוא ולא שבטו. אז חלשה דעתו של אהרון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. רש"י מזכיר שני דברים, גם שאתה מדליק וגם שאתה מיטיב את הנרות. שתי מצוות מזכיר רש"י, שאתה מדליק ואתה מיטיב את הנרות. באמת, מהי מצווה של ההדלקה ומהי המצווה של ההטבה? ההטבה של הנרות זה הסרת הפתילות, ועל זה שנינו כבר בפרשת תצווה, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם. אז כותב הרמב״ם בהלכות מדים ומוספים פרק ג' שדישון המנורה והטבת הנרות בבוקר או בין הארבעים מצוות עשה, שנאמר יערוך אותו אהרון ובניו. אז אם כן, כותב הרמב״ם, וכמה שמן נותן לכל נר? חצי לוג נותן לו של שמן מערב עד בוקר. תן לו כמידה שיהיה דולק מערב עד בוקר. ואין מחנכים את המנורה אלא בהדלקת שבעת נרותיה בין הארבעים. ומהו דישון המנורה? כל נר שקבע מסיר הפתילה וכל השמן שבנר ומקנחו ונותן בו פתילה אחרת ושמן אחר במידה שהוא חצי לוג, והשמן שהסיר משליחו במקום הדשן אצל המזבח עם דישון המזבח הפנימי והחיצון, ומדליק הנר שקבע. אומר הרמב״ם, והדלקת הנרות היא הטבתם, ונר שמצאו שלא קבע מתקנו וכו' וכו'. כן, מה רואים מהרמב״ם? שיש שני חלקים במצווה. חלק אחד זה דישון המנורה והטבת הנרות, וזה כאילו הכנה להדלקה, ואחר כך יש המצווה של ההדלקה. שואלים, מה ניחמת אהרון בהדלקה? הלא הדלקה כשרה בזר. הדלקה כשרה בזר. הגמרא במסכת יומא אומרת שהדלקה כשרה בזר. אז הוא ניחמת אהרון ואומר לו, תשמע, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. אפשר להקשות על רש"י כדברים הבאים. בשלמה מיטיב את הנרות, בסדר. אבל מדליק את הנרות, הדלקה כשרה בזר. זאת שאלה שאפשר לשאול על רש"י, ושואל אותה בעל משך חוכמה. הוא מביא גמרא ביומה שאמרו הדלקה לאו עבודאי וכשרה בזר. ופה כתוב מצד שני, ידבר אל אהרון ואמרת אליו. מה פשר הדבר? שואל הרמב"ן עוד שאלה, לא נתברר לי למה ניחמו בהדלקת הנרות ולא ניחמו בקטורת בוקר וערב. שהכהן הגדול מקטיר קטורת בוקר וערב, ועל זה נאמר בתורה, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. ויש קורבנות מיוחדים לכהן הגדול, עבודת יום הכיפורים, שאינה קשרה אלא בכהן גדול, שהוא נכנס לפני ולפנים, שהוא קדוש השם, עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו. אז למה חלשה דעתו של אהרון, יש לו כל כך הרבה מצוות לעשות? ומה הטעם לחלישות הדעת הזאת? ולא קורבנו גדול משל הנשיאים, שהוא הקריב בימים ההם קורבנות הרבה כל ימי המילואים. אז למה חלשה דעתו? אלא מה? הוא אומר, טוב, קורבנות חובה כבר עשיתי, אבל נדבה, הם זכו להקריב נדבות לחלוקת המזבח, אז אני גם רוצה איזה נדבה לעשות, זה חלשה דעתו. כך שואל הרמב"ן, והרמב"ן מפרש שמה שניחם אותו הוא על פי לשון מדרש, שמדרש אומר, קורבנות, כל מה שבית המקדש קיים, הם נוהגים, אבל הנרות לעולם על פני המנורה יאירו. שואל הרמב"ן, מה זה לעולם? התנא, כשהמקדש קיים, כשהמקדש לא קיים, מה זה לעולם? אז אומר הרמב"ן שהוא מתכוון לנרות החנוכה, שהם כנגד מנורות המקדש, אז הוא רוצה ללחם אותו בנרות החנוכה. אבל זה קשה מאוד להגיד, כי הפסוק הרי מדבר על בעלותך את הנרות, הנרות של המקדש. אז שאלנו שאלה ראשונה, למה נחמת אהרון בהדלקת נרות שבמקדש, ולא הדלקה כשרה בזר? אומר המשך חוכמה, הסבר, שהדלקה כשרה בזר, היינו, הדלקה איננה עבודה. אז הדלקה כשרה בזר, כל ההדלקות. אבל מה, כתוב הרי ברמב״ם, אין בחנכים את המנורה, אלא בהדלקת נרות שבין הארבעים. חשבתי שמחנכים ילדים, או מחנכים תלמידי ישיבה. מה זה נקרא מחנכים את המנורה? מה יש לחנוך את המנורה? הדלקה ראשונה. כל פעולה ראשונה קרויה חינוך. מה המשמעות הפעולה הראשונה של המנורה? המנורה, כידוע, עושים אותה מזהב, והזהב שייך לקודשים של הקדש. אז הקדושה של המנורה היא בעצם קדושה של בדק הבית, כי הזהב שייך לבדק הבית. אבל כלי שרת יש להם קדושת הגוף. אז כל הכלים שבמקדש יש להם קדושת הגוף. איך כלי שרת מתקדשים? בקדושת פה, שהכהן מקדיש אותם לשם כלי שרת זה, או העבודה הופכת אותם מקדושת דמים לקדושת הגוף. כתוב בגמרא, כלי שרת, עבודתם מחנכתם. דהיינו, שלא קדושת פה של הגזבר או הכהן גורמת לכלים שיהיו קדושת הגוף, אלא ההדלקה של הכהן. זה מה שכותב הרמב״ם, אין מחנכים את המנורה, הפעם הראשונה, אלא בהדלקה של בן הארבעים. אם כן יוצא, שהדלקה הראשונה מחנכת את המנורה להיות קדושת כלי שרת. עכשיו אמרנו, לפי המשך חוכמה, שהדלקת הנרות בעצמה כשרה בזר. שאלה אם הדלקה הראשונה גם כשרה בזר? כי הדלקה הראשונה יש לה תפקיד לחנך את המנורה, לחנוך את המנורה. כלומר, שהיא תהיה קדושה קדושת כלי שרת. אז באמת הדלקה איננה עבודה, אז כשרה בזר. אבל מצד לחנך את המנורה צריכים דווקא כהן. לכן כתוב כאן, דבר אל אהרון ואמרת אליהם בעלותך את הנרות. דיינו. כתוב מדבר על הדלקה הראשונה במשכן, והדלקה הראשונה אינה קשרה אלא בכהן, כי הוא מחנך את המנורה. ככה מסביר המשך חוכמה, וזה לשונו. והנה ביומה אמרו, לשון המשך חוכמה הוא כך, והנה ביומה אמרו, הדלקה לב עבודה היא וקשרה בזר. ביקשו בתוספות ישנים, שרי אהרון כתיב אהרון, ונראה, שום דתנן אין מחנכים את המנורה, אלא בנרות שבין הארבעים. ומה אהרון אמר הקדוש ברוך הוא שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות? וזה לחנך את המנורה בפעם הראשונה. ציווה את אהרון גם להעלות וגם להדליק את הנרות. נשאלת השאלה, אבל איך יהיה לדורות? לדורות כתוב בספר שמות פרשת תצווה, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. מה זה להעלות? להעלות נר תמיד זה כל העבודה של ההטבה וההדלקה. אז ופה כתוב בהעלותך את הנרות. מה ההבדל בין הלשון יערוך הנאמר בספר שמות ללשון ובהעלותך את הנרות? תשובה, שבהעלותך את הנרות מדבר על ההדלקה. הדלקה של הנרות פעם ראשונה, מחנכים את המנורה פעם הראשונה. אז זה ציווה את הארון להעלות ולהדליק. אבל לדורות כתוב יערוך אותו הארון ובניו. זה סידור הפתילות והטבת הנרות, ולא הדלקה. עכשיו מלמה שכתוב ויעש כן הארון, מגיד שבחו של הארון שלא שינה מה השבח. אז המשך חוכמה אומר ככה, שבפעם הראשונה שנצטווה עשה כן שהדליק. זה עניין ויעש כן הארון, אבל השאלה היא מה זה העניין מגיד שבחו של הארון שלא שינה מה היה עולה מדעתו לשנות. לכן יש פירוש שזהו שבחו של הארון, שלפי ההסבר הזה רק ההדלקה הראשונה צריכה כהן, ההדלקה השנייה והשלישית כשרה בזר. אז הארון יכול להגיד, או, יש לי מספיק עבודות, מה אני מחפש לעצמי עבודות? אני אעשה את ההטבה, שהטבת הנרות אינה כשרה אלא בי, או להדלקה הרי כשרה בזר. אומר הרמב"ן, וטעם היה זקן הארון, לומר, אומר הרמב"ן, שהוא היה מדליק אותם כל ימיו, אבל בשביל המצווה כשרה בבניו, הרמב"ן אומר בבניו, כמו שנאמר, יערוך אותו אהרון ובניו, אבל הוא היה מזדרז במצווה הגדולה הזאת, הרומז את הדבר עליון ונשגב. ואולי נרמז לו, זה בפסוק, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו בערב הבוקר לפני השם, כי בו בחר השם כל ימיו. בפני זה אמר גם אתה, דבר אל אהרון בעלותך את הנרות. כתוב דבר אל אהרון בעלותך, לא כתוב דבר אל אהרון ואל בניו בעלותך את הנרות, אלא דבר אל אהרון ואמרת אלה בעלותך. זה נקרא ויעש כן אהרון. לסיכום, לפי ההסבר הזה אהרון קיים את המצווה של הדלקה הראשונה, והדלקה הראשונה צריכה כהן. כן, רואים חשיבות של הפעולה הראשונה, שהפעולה הראשונה היא תהיה בהכשר, כי היא מחנכת את המנורה. לכן הפעולה הראשונה צריכה כהן. ומה שבחו של אהרון שלא שינה? שהוא התמיד ועשה פעולות אלה גם בעתיד. מה רואים מכאן? רואים מכאן, כדברי הפסוק, טוב אחרית דבר מראשיתו. מה זה טוב אחרית דבר מראשיתו? אנחנו לא יודעים איך לפרש את המילה מראשיתו. אחרית טובה מראשיתו יותר מן הראשית, או טוב אחרית דבר מראשיתו שאחרית טובה בגלל הראשית. אז בדבר זה נחלקו רבי מאיר ואלישע בן אבויה. שרבי מאיר פגש את אלישע בן אבויה רוכב על סוס בשבת בטבריה. כנראה עוד לא היה רמזור וכלי רכב, אז פגש את הרוכב על סוס בשבת, אמר לו אלישע בן אבויה, מה דרשת היום? הוא היה רבו של רבי מאיר. אמר לו רבי מאיר, דרשתי, יש גם פסוק באיוב, שבסוף ימי איוב, אחרי שנלקח ממנו כל רכושו ומתו בניו והכל, השם כפל לו את הכל ונתן לו ברכה פי שניים, למשנה כתוב שם. אז הוא אומר, דרשתי עליו את הפסוק, טוב אחרית דבר מראשיתו, שאחרית היא פי שתיים מן הראשית. אז המילה מם בראשיתו זה מם היתרון. אומר אלישע בן אבויה לרבי מאיר, לא ככה פירוש. טוב אחרית דבר מראשיתו זה מם הסיבה. אחרית טובה בגלל הראשית. ואני יכול להוכיח לך את המעשה ממני. ממני שאצלי גם התקיים הכתוב הזה. איך התקיים? בצורה הפוכה. שהראשית שלו לפי דבריו, לפי דעתו של אלישע בן אבויה, לא הייתה טובה. איך? מספר שם בירושלמי שביום שבא אביו למול אותו, התאספו כל החכמים בבית של אבויה ועשו סעודת ברית מילה. ואז, תוך כדי הסעודה, אז הם אמרו, בואו נעסוק בתורה, ועסקו בתורה, ואמרו, ככה, ענן בדידן, והינו בדידו. הקהל הנכבד יאכל דג מלוח וקרקרים, ואנחנו נעסוק בתורה, אנחנו נעסוק מה שאנחנו צריכים. והייתה האש מלהטת סביבותיהם, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני. על החבויה הזמין מחבי אש, איזה מספר מחבי אש מזמינים? 102. כן, הזמין מחבי אש, אמר, באתם לשרוף עליי את ביתי, מה קורה? הרגיעו אותו אחריהם, אמרו לו, תשמע, האש הזאת זה לא אש ששורפת, זה אש של התורה, אל תיבהל מזה, זה אש של התורה. אמר, מה? כל כך כבוד התורה עושה לבן אדם, אם הבן שלי יגדל, אני מגדיל אותו לתורה. למה? כי יש כזה כבוד לתורה. אז אומרים המפרשים שם שהוא עשה בגלל הכבוד החיצוני של התורה, לא בגלל אמיתותה של תורה. אני קשה לי למדוד דברים כאלה במוזני המשפט, אבל מהשמיים, כך אומר אבויה, ידעו שכוונתו לא הייתה לשם שמיים, רק היה, הוא התפעל מהכבוד החיצוני שיש מלדת סביבות איים. התפעל מהחיצוני, אז אומר, אתה רואה, למה אני יצאתי ככה אבויה? אלישע בן אבויה, למה יצאתי ככה רוכב על סוף השבת? כי אבא שלי מהרגע הראשון היה לו כוונה לא לשם שמיים. הכוונה שלו, כשבונים את המגדל פיזה, מתי הוא התחיל לנטות על צידו? חושבים התיירים, בקומה הגבוהה התחיל לנטות. לא, המנדס שבנה מגדל פיזה נוטה, הוא טעה בזווית, בהתחלה כבר, בזווית, אם יש טעות בזווית הראשונה, יש סטייה בזווית, כל המגדל ינטה, אין סיכוי שהוא יצא ישר. אז אומר אלישע בן אבויה, תראה, בי היה מעשה, ואני יודע לפרש לך את הפסוק, טוב אחרי דבר מראשיתו, בגלל ראשיתו. לפי זה הפסוק הזה מציין את אותו הרעיון, ואומר, ויעש כן אהרון, מגיד שבחו שלא שינה. למה הוא לא שינה? כי ההדלקה הראשונה אינה כשרה, אלא בכהן. כיוון שהוא זכה לעשות את ההדלקה הראשונה, בכשרות, בכהן, בעידור, לכן אחר כך הוא המשיך, אפילו שכשרה בזר, אבל אהרון היה דבק במצווה. חשיבות הפעולה הראשונה, אנחנו רואים גם בהמשך הפרשה, מנושא אחר לגמרי. חשיבות הפעולה הראשונה בכל דבר. מה הדבר האחר? פסח שני. כולנו מכירים פרשת פסח שני בפרשה, שבאה בזכות ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה לפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים האלה אליו, למה אני גרה? מה החידוש שהם באו ביום ההוא? מה, הם באו ביום הזה? הם באו אתמול? הם באו, בטח באו ביום ההוא. למה התורה צריכה להדגיש ביום ההוא? ומה הם רצו? מה הם אמרו? למה אני גרה לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ריבונו של עולם, כבר למדנו בחומש ויקרא, שנפש אשר תיגע בכל טמא, אם זכה לבשר זבח השלמים אשר להשם בתומתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא, כבר לימד משה רבינו, שלא יכול להיות מצב כזה שאדם טמא יאכל קודשים. פשיטא שטמא לא אוכל בקודשים, ואם טמא חס ושלום אכל בקודשים, הרי הוא בכרת. אז זה כבר לימד משה רבינו בחומש ויקרא. פתאום בחומש המדבר, אז נזכרים בשנה השנית, בחודש הראשון, נזכרים אנשים שהיו טמאים. אתם טמאים, מה אתם רוצים? מי היו האנשים האלה שהיו טמאים לנפש אדם? יש אומרים, בגמרא מובא, מחלוקת תנאים. יש אומרים שהם היו נושאי ארונו של יוסף. ויש אומרים שהם היו, כשנשרפו נדב ואביהו, אז מי נשא אותם? אלעזר ואיתמר נשאו את נדב ואביהו. אז הם היו הטמאים לנפש אדם. אבל מה הטענה יש להם? נושא ארונו של יוסף, שאביר יש להם טענה כזאת. הרי למה יש לנו פסח? יצאנו ממצרים. בזכות בי בכלל הגענו למצרים, בזכות יוסף הצדיק, שהיו ראויים ישראל לרדע של שלאות של ברזל, והקדוש ברוך הוא הוריד אותם בעגלות על פי פרעה. אז אנחנו בזכות יוסף הצדיק ירדנו למצרים, ויצאנו מרכוש גדול, הכל בזכות יוסף. ואנחנו נושא ארונו של יוסף, אנחנו לא נעשה פסח, אין מצב, לא יכול להיות. יפה מאוד. כן. כן, למה הם באו ביום ההוא? אז זאת אומרת, אתה אומר, הרי הם לא היו צברים, כי מה השיטה הצברית? אל תדחה למחר, מה אתה יכול לדחות? למחרתיים. אז אולי הם דחו למחרתיים. אולי הם דחו למחרתיים. אבל אתה אומר, לא, אל תדחה למחר. למה הם לא התאהבו? השאלה שלך היא שאלה מצוינת. ושואל אותה אחד התנאים, והוא חולק על זה, הוא אומר, נושא הרעיון של יוסף, יכלו להיטהר, אז מה הבעיה? ואלעזר ואיתמר יכלו להיטהר. אלה מי היו האנשים האלה? ולמה כתוב ביום ההוא? האנשים האלה היו טמאים לנפש אדם, שנגעו באדם טמא, אבל מה היה הסיפור? הם היו בדיוק ביום השביעי. ביום השביעי. וככה הייתה השאלה. זה הם ידעו שטמא אסור לאכול בקודשים, הם ידעו מאה אחוז, אין שאלה. אבל טמא, מה דין טמא מת ביום השביעי, מזים עליו שלישי ושביעי, ובערב הוא טובל והוא טהור. ומתי אוכלים קורבן פסח? מתי אוכלים קורבן פסח? בלילה. אז הם אמרו, מה הבעיה? אנחנו רוצים לזכות לקורבן פסח. איך? הכהן יקריב את הקורבן בעבורנו היום, ובלילה אנחנו נטבול ונאכל עם כולם.
בתוך טמאים, לא היו יכולים לנועים.
אם אין ראיה לדבר, זכר לדבר, טמא שרץ. טמא שרץ, שהוא טמא יום אחד בלבד, אז מזים, אז לא מזים עליו, הוא לא צריך הזיה בכלל, טמא שרץ. ואז הוא טובל, ובערב הוא אוכל בקודשים. וגם אם היום של הטומאה שלו חל בערב פסח, הלכה היא שזורקים את הדם ומקריבים קורבן פסח על טמא שרץ, כלומר, טמא שרץ הוא לא נדחה מקורבן פסח, היות והוא יכול להתאר בערב. מצד שני, טמא מת, הוא בדרך כלל שבעה ימים, אם הוא שבעה ימים, אז הוא לא יכול להתאר בערב. על מה הם טענו? שטמא מת ביום השביעי, הוא דומה לטמא שרץ. מה טמא שרץ ביום השביעי יכול להיטהר ולאכול בערב? אז מה כל העניין? שיזרק אדם. אז כמו שאדם נזרק על טמא שרץ, שהיא טומאה פחותה, ככה יזרק אדם עלינו, שאנו טמאי מתים, כפי שגם אנחנו רואים לאכול בערב. אז לכן הם אמרו, למה ניגרע? שאנחנו יכולים לאכול בערב, אז הם היו טמאים למת ביום השביעי, ואז הם רצו ביום השביעי בלילה להיות טהורים. אמר להם הכתוב, אי אפשר. כלומר, משה רבנו אמר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם, והראשים נדחה לפסח שני. ולמה נדחה לפסח שני? כי צריך ריצוי הדם. כאשר הכהן זורק את הדם, זה הריצוי. הקורבן, יש בו ארבע עבודות. שחיטה, הולכת קבלת הדם, הולכת הדם וזריקתו על גבי המזבח. העיקר זה הזריקה, שהזריקה עולה הקורבן לרצון. אי אפשר לזרוק את הדם על מי שלא ראוי לאכילה. אבל הם יהיו ראויים לאכול בערב. נכון, אבל צריכים ראוי עכשיו. למה? כי איך הסברנו? הנקודה של הראשית היא הקובעת. הנקודה של הראשית היא ההקרבה. יש שתי מצוות בקורבן פסח, ההקרבה והאכילה. אז הם אמרו, אנחנו שיטת בנק מזרחי. אנחנו מסתכלים תכלס, מה הסוף? בסוף אנחנו נהיה ראויים, בסוף אנחנו נהיה ראויים לאכול. בערב אנחנו ראויים לאכול. אז אם ככה בערב אנחנו נהיה ראויים, אז למה לא יזרק אדם עלינו עכשיו? אמר להם הכתוב, לא מתחילים מהסוף, שבסוף תהיו ראויים. אמרנו, טוב אחרי דבר מראשיתו, מסתכלים בנקודה הראשית, עכשיו אתם רואים שיזרק אדם עליכם או לא? עכשיו אתם טמאים למת. ומי שטמא למת זה שונה מטומאת שרץ. שטומאת שרץ אינה אלא יום אחד, והוא תמיד ראוי לאכול בערב. אז לכן טומאת השרץ היא לא מעכבת, כי היא טומאה יותר קלה. אז היא לא מעכבת את הזריקה. אבל הטומאה הזאת של מת היא טומאה חמורה היא, שבדרך כלל אדם טמא איזה 7 ימים. אז אם ככה הוא לא ראוי. אז אם עכשיו לא ראוי עכשיו, איך יהיה ראוי בערב? איך אמרנו? טוב אחרי דבר מראשיתו. צריך שראשיתו יהיה טובה. וכן למדנו, ראינו בשלושה דברים, שצריך שהראשית תהיה טובה. אחד, הדלקת הנרות על ידי אהרון. למרות שהדלקה קשרה בזר, והדלקה של חינוך המנורה אינה קשרה אלא באהרון, כהן הגדול. ובגלל זה יכול אפילו אחר כך זר. אבל הכתוב אומר בכל זאת, מגיד שפחו של אהרון שלא שינה. זה מצד מצוות ההדלקה. ראינו עוד קיום הפסוק, טוב אחרי דבר מראשיתו, בגלל ראשיתו, אצל אלישע בן אבויה, שהוא טוען שהראשית, כוונה של אביו, לא הייתה כוונה ראויה, לכן הוא יצא מה שיצא. ראינו את הדבר בפסח שני, שישראל הם נידחים לפסח שני אם היו ביום השביעי. על פי שאפשר להם לאכול בערב, אבל המצווה קרוב בפסח לא מתחיל מהאכילה, מתחיל עם מצוות ההקרבה. בהקרבה הם לא ראויים. אפשר להוכיח את היסוד הזה עוד גם במצוות הדלקת הנרות. למה? כי אמרנו שמצוות הדלקת הנרות הקשרה הראשון בארון, אבל אחר כך, לפי המשך חוכמה, הדלקה קשרה בזר. אבל הטבת הנרות היא אינה קשרה אלא בכהן. נפקא מינה, שאם ישראל היטיב את הנרות, הוציא את השמן, שם פתילה חדשה, לא טוב, פסול. מוציאים לו את זה, מנקים, מקמחים את השמן, פסול, דווקא בכהן. וזה פלא. מה יותר חשוב? יותר חשוב ההדלקה, יותר חשוב ההטבה. בעיני יותר חשוב ההדלקה. אז אם יותר חשוב ההדלקה, אז איך יכול להיות שהדלקה כשרה בזר? והטבת הנרות אמרנו, יערוך אותו אהרון ובנם, זה מצווה דווקא באהרון. הרי לכאורה ההטבה ועריכת הנרות זה רק מכשירי מצווה. הם רק מכשירי מצווה, ואז הם צריכים כהן. והדלקה כשרה בזר, תשובה לפי היסוד שאמרנו, הכל מובן. טוב אחרי דבר מראשיתו. נכון שהדלקה והטבה הם הכנה להדלקה, זה נכון, אבל זה הפעולה הראשונית. הפעולה הראשונית חייבת להיות בכהן. ולכן, כאשר יש הטבה והדלקה, הטבה ועריכה של הנרות שהיא כשרה בכהן, כך הדלקה יכולה להיות בזר. אבל אחרי דבר טובה, בגלל ראשיתו. ומהי ראשיתו? שבכל בין הארבעים, הכהן הגדול, מוציא את שערי הפתילות ומקנח ומכין. בגלל הטבת הנרות הזאת, הדלקה כשרה בזר, לפי המשך חוכמה. אז מה יוצא? שגם בהדלקה, ביחס בין ההדלקה לבין ההטבה, אנחנו רואים קיום העניין של טוב אחרי דבר מראשיתו. אבל אחרי הכל צריכים להסביר מהי מטרת הדלקת הנרות של הפרשה של בהעלתך את הנרות. הגמרא במסכת שבת שואל וכי לאורה הוא צריך, והלא כל 40 שנה הלכו ישראל לאורו של מקום, עמוד הענן ועמוד האש, אז למה בכלל צריכים את הדלקת הנרות? אומרת הגמרא במסכת יומא שכתוב, חוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו. שמטרת ההדלקה היא עדות לבאי העולם, שהשכינה שורה בישראל. מה העדות? אמר רב, זו נר מערבי, שנותן בשמן כמידת חברותיה, ממנה היה מדליק, ובה היה מסיים. כלומר, שמטרה של הדלקת הנרות היא בכלל לא הנרות בעצמם, זה לא לשם אור, אלא מטרת הדלקת הנרות היא בשביל העדות, שהשכינה שורה בישראל. למה שנותן בה אותו שמן, והנר המערבי היה נס הזה מחזיק עד שמעון הצדיק. אז מן אפשר להבין לפי זה את ההלכה, למה הדלקה כשרה בזר? מי זה הזר? ישראל. אבל מה עם מטרת ההדלקה? אפשר היה לחשוב שמטרת ההדלקה זה כמו כל העבודות שבמקדש. אפשר לשאול, ריבונו של עולם, כל העבודות שבמקדש צריכות כהן, אז למה ההדלקה כשרה בזר? מה שאומרים שההדלקה הזו, כל מטרתה, עדות לבעיה העולם שהשכינה שורה בישראל, והשכינה שורה לעם ישראל כולו, כהנים, לוויים, ישראלים. כלומר שמטרה היא שזה עדות, אז עם אלה היא כשרה בזר, כי ההדלקה, כי העדות היא לבעיה העולם שהשכינה שורה בישראל, ועוד דווקא מן הדבר. כמה זמן צריכים הנרות להיות דלוקים? בעלותך את הנרות, מתי זה? מתי מדליקים את הנרות? אז שיטת רש"י שמדליקים את הנרות בערב, שיטת הרמב״ם שמדליקים את הנרות בערב עד בוקר, ואם בבוקר הוא בא ורואה שהנרות קבעו, מדליק אותם גם בבוקר. שואל למשך חוכמה, למה צריך להדליק את הנרות בבוקר? בבוקר יש שמש, לא צריך להדליק. תשובה, אם היו מדליקים בשביל אור, אז חבל הנרות, מדליקים בערב. אבל הפוך, הדלקה בבוקר היא באה להראות שההדלקה היא אך ורק להראות שמשכן העדות של השכינה שורה בישראל. אז אם היו מדליקים רק בערב, היו חושבים שההדלקה היא להעיר, אבל הרואה רואה שמדליקים בבוקר. אז אומר, למה מדליקים בבוקר? כי מדליקים בשביל העדות שהשכינה שורה בישראל. לכן גם בערב ההדלקה היא משום עדות של השכינה שורה בישראל. וכיוון שההדלקה היא משום עדות שהשכינה שורה בישראל, ממילא הדלקה היא לא עבודה. אם היא לא עבודה, לכן היא גם כשרה בישראל ושכינה שורה בישראל. רצון שנזכה להדלקת הנורה, שמעתי שמכון המקדש כבר הכין מנורה מזהב, אז צריכים לבנות את בית המקדש, נזכה להדלקת הנורה מרב ימינו.